אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום, כאן איזימן מירושלים, ושוב אני מביא ל-SBS יומן חדשות היסטורי קצר של מעט מהאירועים שהיו השבוע לפני. מרביתם בשנים שכבר נמצאו אמצעי שידור ואמצעי הקלטה, שתיעדו את האירועים שאספר עליהם, שישמעו את הקולות ממש מהמקומות שבהם נשמעו, וגם שיכלו לתת מעט פרשנות על אותן התרחשויות, כפי שאפשר היה להבין כבר אז, בימים ההם. אני אצרף פה ושם מעט ממה שאנחנו יודעים היום במבט לאחור. נצא לדרך. השבוע בשנת 1942 הצטרפה לתדרים של השידור של הימים ההם תחנת רדיו גדולה שהחלה לשדר לעולם כולו מאמריקה. התחנה כל אמריקה, Voice of America, החלה לפעול כחלק ממחלקת האינפורמציה במשרד ההגנה האמריקני. לימים השתנה מעמדה, ובשנים האחרונות מנהלת אותה מועצה של נאמני שידור, שאת חבריה ממנה נשיא ארצות הברית, ומפעיל אותה המשרד לשידורים בינלאומיים. כאשר החלה התחנה לעבוד השבוע לפני 83 שנים, ביקשה ארצות הברית להביא לעולם החופשי, וגם לעולם שנאבק על חירותו, את קולה של אמריקה, ובעיקר את הקול של האמת. ולכן סיסמת השידורים שהחלה להישמע בשידורי ניסיון כבר בשבוע לפני השידור הראשון הייתה אנחנו אומרים לכם את האמת, טובה או רעה. כך נשמע התשדיר הראשון ששודר גם באירופה בעקבות שיתוף פעולה של Voice of America עם ה-BBC, שהעביר במשדריו החזקים את השידור גם לצרפת הכבושה, לאיטליה ולצפון אפריקה.
This is a voice speaking from America.
A voice from America at war.
Our voices are coming to you from New York, across the Atlantic Ocean to London, from where they are relayed to you in Germany.
Today, America has been at war for 79 days.
שידור ראשון והצהרת הכוונות של כל אמריקה, התחנה שהחלה בשידוריה השבוע לפני 83 שנים, לשדר את האמת.
Daily at this time we shall speak to you about America and the war. The news may be good or bad. We shall tell you the truth.
שלוש שנים אחר כך, השבוע בשנת 1945, שני אירועים לקראת סיומה של מלחמת העולם השנייה במזרח. הראשון, תחילת ההתקפה של הכוחות של צבא ארצות הברית על האי הוולקני איוו ג'ימה, נקודה אסטרטגית בדרך של האמריקנים להכניע את יפן. יומני הקולנוע בארצות הברית מיהרו לדווח על האירוע. באמריקה כמובן התרגשו למשמע הידיעות ולמראה התמונות האותנטיות שהגיעו משם כבר בתום שלושה ימים, מהרגע שבו החל הקרב.
Iwo Jima, Japanese Ocean Citadel 625 miles from Tokyo. To us an indispensable base for regular bombing of Japan. Iwo Jima, 8 square miles of volcanic ash. The most important 8 square miles in the Pacific as the US Marines attack the island's eastern beaches near the 500 foot volcano Suribachi. American warships of Admiral Raymond Spruance's massive 5th fleet gather off Iwo. Both Jap and American commanders know that any assault against Japan must first overcome this fortress. By sea and by air, to minimize the cost in American lives, Iwo Jima is subjected for more than 70 days to the most thoroughgoing bombardment of all time, and the heaviest of all the last 3 days before D-Day.
קולות ראשונים שאמריקה שמעה וגם תמונות שראתה בסרט שממנו שלפתי את הקולות של פס הקול מהקרב הגדול באיוו ג'ימה, שהחל השבוע לפני 80 שנה בדיוק, בין הכוחות של צבא ארצות הברית לצבא היפני. הקרב הזה הוא חלק מהמערכה הכבדה באסיה ובאוקיינוס השקט לקראת סיומה של המלחמה. הכוחות האמריקנים נחתו באי הגעשי הזה, איוו ג'ימה, במסגרת מבצע ששמו היה מבצע אדישות, ומטרתם העיקרית הייתה להשתלט על שלושת שדות התעופה שבאי. ברור היה לאמריקנים שהם השתלטו על השדות האלה, יוכלו להמריא מהם מטוסים אמריקנים לעבר יפן, כדי לנסות ולהכניע אותה. הקרב ידעו כאחד הקשים ביותר שניהל צבא ארצות הברית במהלך המערכה בזירה של אוקיינוס השקט. והסיבה העיקרית, הצבא היפני הקיסרי היה מבוצר מאוד באי ברשת של בונקרים ותותחים המוסבים מסביב היטב. וכולם ירקו אש תופת לעבר חיילי חיל הנחתים האמריקני. והסיבה העיקרית, הצבא היפני הקיסרי היה מבוצר מאוד באי ברשת של בונקרים ותותחים מוסבים היטב, שירקו אש תופת לעבר החיילים של חיל הנחתים שהסתערו. כמעט כל החיילים היפנים נהרגו, 21,000 מתוך 22,000 שהתבצרו שם, באותה רשת של תעלות ומחילות. והמספר הקטן של השבועים, רק 216, מעיד על שדה הקטל הנורא שהיה שם. גם האמריקנים, חשוב לציין, ספגו עבדות, באמריקה מדברים על 26,000 נפגעים, ואין נתונים מדויקים, אבל היו להם יותר מ-6,000 הרוגים, ועוד מספר בלתי נתפס, 19,000 פצועים. הנה עוד דיווח קצר מאותו אירוע.
The fighting is going on now on a ridge just in front of us. You can probably hear the noise of the shelling in the planes overhead as they drop their bombs, and every once in a while you hear them strafe and send rockets down. As we look over on this ridge, the Marines have paths cut up the side of it to the top where the Japs are entrenched. You can probably hear the sound of that rocket barrage went off just then over on the ridge.
איוו ג'ימה, ולא רק הקולות האלה ששמענו זכורים באמריקה, אלא אולי יותר מכל התמונה המפורסמת מסיומו של הקרב הזה במרס 1945, שבה תועדו 5 חיילים אמריקנים מניפים את דגל ארצות הברית בראש הר סוריבאצ'י. התצלום הזה, שזכה לשם הנפת הדגל באיוו ג'ימה, הפך בציבור האמריקני ובכלל בספרי ההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה לתמונת הסמל של הקרב ושל הניצחון האמריקני במלחמה. אבל כאמור, השבוע, לפני 80 שנה, אנחנו מציינים את תחילתו של הקרב הזה. ומכאן לעוד אירוע מכריע במלחמה, ניצחון אמריקני, יש שיאמרו ניצחון מתוק, כי הכוחות האמריקנים שבו אל מקום שבו הובסו תבוסה כואבת מאוד, ממש 3 שנים קודם לכן. ב-16 בפברואר 1945 נחתו צנחנים אמריקנים על האי קוריגדור שבפיליפינים, ובתוך שבועיים תפסו את השליטה בו מידי הצבא היפני. האי שממוקם בפתחו של מפרץ מנילה היה מעין מבצר שנועד להגן על המפרץ כולו, כמובן גם על מנילה, מפני פולשים. ושליטה בו אומרת שליטה על המרחב כולו. האי היה מבוצר כמובן היטב, ודרך הגישה היחידה אליו הייתה דרך האוויר. כך זה נשמע ביומן קולנוע אמריקני שהביא תמונות ממאי 42, כאשר הדגל האמריקני הורד מהתורן בבוז, וכמובן תמונות מרשימות של הצניחה השבוע בדיוק לפני 80 שנה.
Never did American gunners do their job more thoroughly. Men who smile as they undertake one of the war's most hazardous missions. Each transport cruises over several times because topside the drop zone is only 1/2 square mile, a mighty dangerous landing spot. The invasion attack on Corregidor comes literally out of the blue. One of the first to land is Signal Corps Private Getzheimer, who filmed many of these scenes. The plateau covered with chutes. Now invasion from the sea. The Japs caught in the old American squeeze play.
האמריקנים שוב בקוריגדור השבוע בשנת 1945. בסיומו של אותו השבוע בדיוק לפני 80 שנה הוקרן בארצות הברית סרטון קצר של United News. שם גם נראו התמונות ההיסטוריות של הצניחה אחת הגדולות ביותר בהיסטוריה, והקרבות פנים מול פנים מול היפנים.
Corregidor, guardian fortress of the Philippines, key to the control of Manila Harbor with its great shipping facilities. Mountainous and rocky, Corregidor stretches across the entrance to Manila Bay. Nearing the end of an 8,000-mile round trip, American paratroops on nearby Mindoro Island prepare for the recapture of Corregidor.
כן, סופו של מסע ארוך הביתה, אולי לא ממש לבית, אבל סגירת מעגל אחרי אלבון וחישלון צורב, 2 ו-10 חודשים קודם לכן. ובפירוש ניצחון, 16 בפברואר 1945. ואצלנו בארץ השבוע לפני 76 שנים, הכנסת הראשונה וגם הנשיא הראשון. הדמוקרטיה הישראלית מתחילה להניע גלגלים, כפי שאמר אז כתב של רשת שידור אמריקנית ששהה בארץ. כך זה נשמע אצלנו בחדשות באנגלית וגם מהשידור שהוקלט בישיבה השנייה של הכנסת, שבה בחרו חבריה את הנשיא. יושב ראש הכנסת יוסף שפרינצק משביע את הנשיא, והנשיא גם מדבר.
This is Kol Yisrael, the voice of Israel, calling from Jerusalem on 36.7 meters or 8.17 megacycles. Good evening, everyone. The time's 10 o'clock, and here's the news.
The Constituent Assembly, Israel's first parliament, was formally inaugurated at a festive opening session in Jerusalem this afternoon by Dr. Chaim Weizmann.
Soyir, lakum, ularim et yabcha adimincha. Atri... לפניך אדבר התחייבותך כנשיא. אני חיים בן עוזר רחל ויצמן, מתחייב כנשיא המדינה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה.
אני מקבל אולי את החווה הנכבדה וגם את העול של העבודה.
היום אנו ניצבים על סף תקופה חדשה.
הכנסת הראשונה, הטרקלין של המשטר הדמוקרטי הקבוע, ודוקטור חיים ויצמן נבחר לנשיא, נשבע אמונים ונושא נאום ראשון כנשיא השבוע בשנת 1949. נזכיר שמיום הקמת המדינה ועד לחינונה של הכנסת הראשונה, האספה המכוננת בשמה הרשמי, ניהלה את ענייני המדינה מועצת המדינה הזמנית. וזו חדלה לפעול כאשר האספה המכוננת, הנבחרת, בחרה לעצמה את השם הכנסת. והחלה לפעול כגוף דמוקרטי שנבחר בבחירות דמוקרטיות בישראל. כמה חדשות ישנות עכשיו, מהשבוע לפני, בעולם היהודי ובארץ ישראל. השבוע בשנת 1870, בית הספר החקלאי מקווה ישראל עולה על הקרקע ומתחיל להכשיר חקלאים יהודים להתיישבות רחבת ממדים בארץ ישראל. עם פתיחתו היה בית הספר לנקודה החקלאית היהודית הראשונה בארץ בעת החדשה. 1896, השבוע לפני, מדינת היהודים בדפוס. בווינה שבאוסטריה מתפרסמת חוברת ושמה מדינת היהודים. חתום עליה בנימין זאב הרצל. בחוברת הזאת ניתח הרצל את שאלת היהודים והתווה תוכנית מדינית לפתרונה. 1927, בתל אביב הולך לעולמו המלחין יואל אנגל, מחלוצי המוזיקה הישראלית. רבים מלחניו ליוו עולים וחלוצים בבניין הארץ. אנגל עלה לארץ ב-1924 ובשלוש שנות חייו בעיר העברית הראשונה הלחין שירים רבים, רבים הם לילדים. 1937, שם חדש על מפת המים בישראל, מקורות. קרן היסוד, קרן תמת לישראל והסתדרות העובדים הכללית מקימים את החברה, חברת מקורות, כדי שתמצא ותפעיל מקורות מים לערים ולהתיישבות. בימי הראשונים העבירה חברת מקורות מים לעמק ישראל ולחיפה. השבוע בשנת 1943, וזה לוקח אותנו 82 שנים לאחור, ילדי טהרן בארץ. 720 ילדים, כולם ניצולי השואה מפולין, מגיעים לארץ אחרי מסע ארוך, שאחת מתחנותיו הייתה באיראן. הילדים הגיעו באונייה עד מצרים וברכבת עד עתלית. בדרך נערכו להם קבלות פנים גם בתחנות הרכבת ברחובות ובחדרה. הם נקלטו במוסדות עליית הנוער, ושאלת חינוכם, האם יהיה זה חינוך דתי או חילוני, מעוררת סערה ציבורית בארץ ישראל. מכאן לתשעה בפברואר 1962, השבוע לפני 63 שנים, שב הביתה לארצות הברית פרנסיס גארי פאוורס, הטייס האמריקני של מטוס U2, שמטוסו יורט והופל בשמי ברית המועצות, בעת שהיה שם בטיסת סיור, בעצם במשימת ריגול, בשנת 1960. פאוורס חזר הביתה במסגרת עסקת חילופי שבויים. הוא טס לארצות הברית, וארצות הברית שחררה בתמורה את רב המרגלים, כך קראו לו אז, רודולף אבל. אבל פעל בארצות הברית משנת 1948 מטעם ה-NKVD הסובייטי. הנה קטע מיומן הקולנוע של חברת פאת'ה על העסקה שבה אבל שב לרוסיה ופאוורס לארצות הברית.
U-2 pilot Francis Gary Powers makes his first public appearance since he was exchanged for Soviet spy Rudolf Abel. Powers testifies before the Senate Armed Services Committee using a model of his plane. His capture and trial in the Soviet Union caused an international furor in 1960. Now he is vindicated by the Central Intelligence Agency and praised by the senators. Still a mystery is the external explosion which sent his super secret reconnaissance plane down deep inside Russia.
בשבוע הביתה, השבוע כאמור בשנת 1962, נקרא פאוורס להעיד לפני ועדת חקירה של הקונגרס, בעצם ועדה לענייני מודיעין. ועכשיו אל השבוע הזה, ממש בשנת 1966, האירוע שמנזכיר עכשיו, מעט נשכח, יש אומרים שגם היה מי שטרח בין כותבי ההיסטוריה בכלל, ובוודאי בין אלה שתיעדו את המסעות לחלל בכלל ולירח בפרט, להשכיח אותו. ובכל זאת, השבוע לפני 59 שנים, הנחיתו הסובייטים את החללית הלא מאוישת לונה 9 על הירח. אם תרצו מיקום מדויק, זה היה ליד המקום המכונה אוקיינוס הסופות של יד מכתש מרתה.
3 פברואר 1966 года. Впервые в истории советская автоматическая станция Луна-9 осуществила мягкую посадку на поверхность Луны.
Луна-9, החללית הלא מאוישת, הגישושית, הגישושית הראשונה שנחתה על הירח. ועד כאן מעט מהקולות ממה שהיה השבוע לפני. כאן איזימן, אני אהיה כאן בעוד שבוע בדיוק עם עוד יומן חדשות, חדש ישן, ובו תזכורות לאירועי השבוע הבא לפני שנים. שבוע טוב.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.